שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו עסקנו אתמול בעניינים שונים בדף כ"ה. אני מזכיר שנקודת המוצא לדיון הייתה המשנה שמדברת על כך שלא קוראים במועד אלא רק קרוביו של הנפטר, והזכרנו בין היתר ענייני קריאה. כפי שכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, המרכזיות של הקריאה והעובדה שההנהגה הזאת, ההלכה הזאת היא הלכה שתופסת מקום נכבד במסגרת ניהוגי האבלות, הדבר הזה מאוד בולט לאורך הסוגיות, וגם בדף כ"ו שנלמד הערב בעזרת השם כמה וכמה נושאים, אבל כאן אפשר לומר באופן כללי שהנושא של הדף הזה, הנושא של הסוגיה הזאת, הוא המשך הלכות הקריאה. אז ראינו אתמול שקריאה באופן פשוט היא על קרובי משפחה, הם אלה שקוראים ואפילו במועד, אבל צריך לקרוא גם על אדם כשר, צריך לקרוא גם על רבו, צריך לקרוא גם מי שעומד בשעת יציאת נשמה, והברייתא שאליה הגענו עכשיו מדברת על מצבים נוספים של קריאה. אז אנחנו דף כ"ו עמוד א', ממש בתחילת העמוד, תנו רבנן, ממש בראשי תיבות, כתוב בסוף כ"ה עמוד ב', ואנחנו מתחילים כ"ו עמוד א', תנו רבנן, ואלו קראים שאין מתאחים, הקורא על אביו ועל אמו. אז זה כבר למדנו שהקריאה על ההורים היא חמורה יותר, צריך לקרוע עד שמגלה את ליבו, צריך לקרוע את כל בגדיו, וגם הקרע איננו מתאחים. ועל רבו שלימדו תורה, וגם על זה דיברנו אתמול, ועל נשיא ועל אב בית דין. אז גם זה דיברנו בתצורות שונות שצריך לקרוע על גדולי הדור שהלכו לעולמה. מה שעוד לא דיברנו, ממשיכה הברייתא ואומרת, ועל שמועות הרעות, ועל ברכת השם, כלומר על מישהו שמחרף ומגדף כלפי מעלה, ועל ספר תורה שנשרף, ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. וקורע על המקדש, הוא מוסיף על ירושלים, כמו שהגמרא מיד תרחיב. וכאמור, עיקר הדיון שלנו הערב הוא בעצם ביאור וליבון הברייתא הזאת, שמדברת על מגוון רחב של מצבים שאכן מחייבים קריאה. ובכן, אביו ואמו ורבו של לימדו תורה מנהלן, דכתיב, ואלישע רואה כאשר אליהו עולה בסערה השמיימה, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אבי אבי זה אבי ואמו, רכב ישראל ופרשיו זה רבו של לימדו תורה. ומה עם משמע? מה הקשר בין רכב ישראל לבין רבו? כדי מתרגם רב יוסף, רבי רבי דתב להון לישראל בצלותי מרתיחין ופרשין. כלומר, רכב ישראל ופרשיו, הכוונה שנוכחותו של אליהו, תפילותיו של אליהו, היו חזקות יותר מכל צבא שיכול לעמוד לעם ישראל, בבחינת מה שאונקלוס גם מתרגם, על אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי, ואם כן גם כאן רכב ישראל ופרשיו. ולא מתאחין מנהלן, כלומר מניין לנו שהקריאה הזאת על אבי אבי, כלומר על אבי ועל אמו, או על רכב ישראל ופרשיו אינה מתאחה, לכתיב מהי תגובתו של אלישע, כאשר הוא רואה והוא מצעק אבי אבי, ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קראים. ממשהו שנאמר ויקראם, אין יודע שלשניים, אלא מלמד שקרואים ועומדים לשניים לעולם, שהקריאה הזאת היא קריאה שאיננה מתאחה. שואלת הגמרא שאלה גדולה והיא, מה שייך לקרוא על אליהו? הרי אנחנו קוראים רק על המתים, הנפטרים. אליהו לא מת, אומרת הגמרא, אמר לי רשת הקיש לרבי יוחנן, אליהו חי. מה פתאום אלישע קורא על אליהו? הרי אליהו לא מת. אמר לי, כיוון דכתיב ולא ראה הוא עוד, לגבי דידי כמת דם. אז כידוע זה נושא מעניין בהרבה סוגיות, מה בדיוק מעמדו של אליהו, מה דינה של אשת אליהו, האם מותרת לאלמה או לא מותרת לאלמה, מהעיניים האנושיות שלנו, לא ראה הוא עוד. ולכן גם דבר כזה מחייב בקריאה. נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות מנהלן, דכתיב, וגם זו קריאה שכבר דיברנו עליה, ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב, על שאול, ועל יונתן בנו, ועל עם השם, ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. שאול זה נשיא, יונתן זה אב בית דין, על עם השם ועל בית ישראל, אלו שמועות רעות. ומהקריאה הזאת של דוד, כאשר מגיע אותו נער ומבשר לו על המפלה בגלבוע, מהקריאה הזאת של דוד למדים הן את הנשיא, הן את אב בית דין, והן את השמועות הרעות. אמר לרב בר שבא לרב כהנה, ואימה עד אהבו כולו. אדרבה, זה ראיה לסתור. למה דוד מגיב בחריפות ומחזיק בבגדיו וקורע אותם? משום שהוא קיבל כזאת בשורה. אם שאול מת, ניחה. אם יונתן מת, ניחה. אבל אם גם שאול, גם יונתן. וגם עם ישראל שנפלו בחרב, אולי רק דבר כזה מחייב קריאה. אמר לי, על הפסיק העניין. הלשון המיוחדת הזאת בפסוק, על שאול ועל יונתן ועל עם השם, החזרה המשולשת על המילה על, מלמדת שכל אחד מהם מחייב קריאה בפני עצמה. את הקטע הבא בגמרא, אני לא יודע להסביר. אני יודע להסביר את המילים, אבל יש פה משהו שהוא כמה, אני לא יודע עד כמה עולם המחקר עסק בו, ויש איזשהו קושי מובנה בשתי שורות האלה, אבל אני אקרא מה שכתוב. אומרת הגמרא, ומי קראין על השמועות הרעות? כלומר, האם באמת יש חובת קריאה, כאשר אתה שומע למשל בשורה כזאת, שעם ישראל נפלו בחרב? והא, אמרו לי לשמואל, קטל שבור מלכה, תריסר אלפי יהודאי במסגד קיסרי, ולא קרה. כלומר, המלך שבור מלכה, שאנחנו יודעים שהיה מיודד עם שמואל, יחסית מאיר פנים לשמואל. חוקרים אומרים שהיה מלך, מה שקוראים היום, ליברלי, ורצה לתת חופש דת לאנשים. אבל פה ושם גם עשה כל מיני דברים קטנים שעשו מלכים גויים לאורך השנים, כמו למשל, הרג 12,000 איש. ושמואל לא קורא. שמואל לא קורא, יש לך שמועה רעה מזו? כזה פוגרום? כזה פוגרום, 12,000 איש? עונה הגמרא, לא אמרו, אלא ברוב ציבור, וכמעשה שהיה. כלומר, זה מאוד עצוב, ששבור מלכה רק 12,000 איש, אבל זו לא אותה בשורה שקיבל דוד, שמה היה שם? ששם הייתה תבוסה בקרב, ששם עם ישראל הפסיד במערכה מול הפלישתים, זה הרבה יותר גרוע. ואם כן, לא אמרו, אלא ברוב ציבור וכמעשה שהיה. דווקא בסיטואציה כל כך מורכבת כזאת, שמדובר כאמור על תבוסה מדינית, והראשונים פה מנסים להבין, אז מה היא בדיוק, מה מיוחד במעשה שהיה? האם מה שמיוחד זה שכאמור מדובר על מלחמה ישראלית, שנחלו בתבוסה? האם מה שמיוחד זה שהיה שם שבט שלם, אולי שבט בנימין, כי שאול רצה לידו לוחמים מבני שבטו, אולי מספר האנשים, אבל הניסיון לחלק שמועות רעות לפי מדרג, ועוד יותר מזה לומר, שהריגת 12,000 איש בפוגרום על ידי שבור מלכה, זו אינה שמועה רעה, לא מספיק רעה, ולכן שמואל לא קרא. הקטע הבא אפילו עוד יותר קשה וכואב, אומרת הגמרא, ומקטל שבור מלכה יהודאי? האם זה נכון ששבור מלכה עשה פוגרום כזה ביהודים? והא אמר לשבור מלכה לשמואל, תהיתי לי דלוקת ליהודי מעולם. שבור מלכה, כמו שאמרתי מקודם, היה מלך נאור, היה מלך ליברלי, הוא לא הרג אף יהודי. בניגוד לכל המלכים שאנחנו היינו כפופים אליהם בשנות גלותינו, הוא לא היה אנטישמי. הוא פעם אפילו אמר לשמואל, תהיתי לי שלא הרגתי אף פעם יהודי. כן, למלך גוי יש מה להתהדר. כל מלך גוי אחר שתמצא, בטח הרג כמה יהודים על הדרך. אז איך אתה אומר ששבור מלכה הרג 12,000 איש? עונה הגמרא, הטעם אינהו גרמה לנפשיים. דאמר רבי עמי, לכל יתירי דמסגד קיסרי, פקשור הדלודגיה. נכון, שבור מלכה הרג 12,000 איש באותה עיר. אבל למה הוא הרג אותם? כי הם מרדו בו. כי לכל המרד הגדול שהיה באותה עיר, אז פקע שור הדלודגיה, כלומר, את כל המורדים, המראים וזועקים מרד, את הכל הזה שמעו למרחקים. ולכן, הדיכוי של המרד הזה, הוא שהביא את שבור מלכה להרוג 12,000 איש. 12,000 יהודים. אבל שמואל לא קורא, למה הוא לא קורא? כי אין הוא דגר מול נפשי, זה דבר לא נתפס. הם אשמים? זוכרים את שלוש השבועות מהגמרא בכתובו? שלא למרוד בעמים? שלא לעלות בחומה? אומר שמואל, מה אני יכול לעשות? שבור מלכה הוא מלך צדיק, אבל מי שמורד בו, לא כדאי לו להתעסק. לא יודע. אני חושב שאנחנו כילידי הארץ, כמי שבאמת, לא יודע. לא, קשה לי להעריך בדברים בנושא הזה, אבל אני חושב שאתם מבינים מה קצת כואב, מה קצת מטריד בסוגיה כזו. אבל זה היה הסיפור. אז שוב אני אומר, שתי נקודות. א', זה שזו בשורה רעה, אבל לא עד כדי כך, כי זה לא כמעשה שהיה, כי אין כאן התבוסה המדינית. ועוד יותר מזה, שאולי בעצם שמואל לא קורא, כי הוא אומר, בעיה שלכם, אשמתכם, למה מרדתם? מורכב עד מאוד. אנחנו ממשיכים. המשיכה הברייתא ואמרה על ברכת השם. כלומר, מי ששומע, התרסה כלפי מעלה, מנעלה, דכתיב, ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו קרועי בגדים. מי הם אותם אנשים שבהם אל חזקיהו קרועי בגדים, או למה הם קוראים את בגדיהם? את מי הם שמעו? את סנחריב, יותר מדויק, שליחו של סנחריב ששמו רב שקה. רב שקה הוא זה שעומד על החומה ואומר בפירוש שכמו שאף אחד מאלוהי כל העמים לא הצליח להציל מפני סנחריב המלך הגדול, כך גם ירושלים לא תנצל מפני. כלומר, בעצם רב שקה מטריס כלפי מעלה. בעצם רב שקה מדבר כלפי מעלה, ולכן כאשר שלוחת של חזקיהו שומעים את הדברים על החומה, הם קוראים את בגדיהם. כי זו ברכת השם, והם באים אל חזקיהו כרועי בגדים. יש כאן תוספות מדהים. תוספות כאן לפנינו. דן בשאלה שחזל, והתוספות כאן מאירים, שחזל עסקו בה במקומות אחרים, גם בירושלמי כאן לפנינו וגם בעוד מקומות, דנו בזהותו של רב שקה. תראו את התוספות כאן, דיבור המתחיל ברכת השם. אומרים תוספות, ועל ברכת השם דנוכרים פליגי הכה בירושלמי. אית דאמרי רב שקה ישראל מומר הווה, אבל דנוכרי לא, ואית דאמרי נוכרי הווה. כלומר, יכול להיות שברכת השם הנשמעת מפי גוי חמורה פחות. חמורה פחות. ברכת השם שמחייבת קריאה זה דווקא כאשר יהודי בן ברית שנפשו עמדה על הר סיני ושמע לו תישא את שם השם אלוהיך לשווא וכולו, דווקא במצב כזה חייבים לקרוא על ברכת השם. אבל אם הוא אינו יהודי, לא חייבים. ואית דאמרי שגם אם הוא גוי זה לא משנה, כי גם גוי שמתריס כלפי מעלה, גם הוא עובר על האיסור, וגם הוא, זה ודאי משבע מצוות בני נוח, וגם במצב כזה של גוי, עדיין מחויב קריאה. על הדעה שלא חייבים מקריאת גוי, לא חייבים מברכת השם של גוי, לא מחייבת קריאה, לדעה הזאת, כמו שאומרים כאן התוספות, צריך להניח שרב שקה היה יהודי. שזה דבר, עוד פעם, זה עדיין פה עוד לא צרות הגלות, זה עוד אמנם אחרי גלות ישראל, אבל עוד לפני גלות יהודה, ומסתבר שנציגו המרכזי של המלך סנחריב הגדול להנחריב את ירושלים הוא בעצם יהודי מומה? בלתי נתפס. פעם שמעתי וורט אדיר מהרב יעקב בשם אביו, רב מאיר מדן. מכירים את רב מאיר מדן? היה אדם מאוד מיוחד, והוא פעם אמר, אתם יודעים איך מתרגמים רב שקה לאנגלית? קיסינג'ר. קיסינג'ר. עכשיו תחשבו, זה מאוד עמוק. גם במשחק המילים, ואחרי זה כשלומדים את התוספות. מאוד עמוק. נחמד. 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 דבר נחמד, הבאתי דבר בשם אומר. טוב, אז אם כן זה היה לעניין של ברכת השם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אחד השומע, ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוא. כלומר, גם אם לא שמעת את אותו רב שקה שמחרף כלפי מעלה, אלא רק אם שמעת את הסיפור, גם כן אתה מחויב קריאה. והעדים, כלומר אותו אחד שמעיד על מה הוא שמע, הוא אינו חייב לקרוא, שכבר קראו בשעה ששמעו. שואלת הגמרא, נו, אבל בשעה ששמעו מי הווה, הקשם אי השתה. כלומר, אז מה עם העדים שמספרים לחזקיהו מה אמר רב שקה, אז מה הם שמעו את זה פעם אחת, אבל עכשיו הם שומעים פעם נוספת. אומרת הגמרא, לא, לא סל כדעתך, דכתיב, ואיך ישמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו. המלך קרא, והם לא קראו. ולכן, מי ששומע מפי השומע גם כן חייב בקריאה, לעומת זאת, השומע עצמו שמספר פעם נוספת, הוא לא חייב לקרוא. מי שזוכר את הסוגיות בסנהדרין, אז באמת הפתרון של חז"ל לעניין הזה, כאשר רוצים לדון בבית דין מישהו שעבר על איסור ברכת השם, אז לא אומרים את השם המפורש, אלא, זוכרים? לשון הגמרא? יקה יוסי את יוסי, בדיוק. כלומר, לא רוצים לחזור על זה, למרות שפעם אחת כן צריך לחזור. אבל ודאי שכאשר שומעים את אותו כינוי, יקה יוסי את יוסי, אז באמת לא צריך לקרוא, אלא רק כאשר שומעים את השם המפורש. שואלת הגמרא, ולא מתאחים מנהלן, מניין שהקרע הזה הוא קרע חמור שאיננו מתאחה, אתיה קריאה קריאה. כלומר, כפי שהקריאה הקודמת שהזכרנו לגבי אלישה ואליהו, הקריאה על רבו וכולי אינה מתאחה, כך גם על ברכת השם. התוספות גם קצת מתלבטים ואומרים, רגע, אבל אם ככה אז אולי תגיד כל הקריאות לא מתאחות, גם סתם קריאה לא מתאחה. התוספות אומרים לא, אבל כנראה שבכל זאת חז"ל הבינו שהקריאה על ברכת השם היא קריאה חמורה עוד יותר. ספר תורה שנשרף מנהלה. מכאן אנחנו עוברים לפרשייה אחרת, לא פרשיית חזקיהו, אלא אנחנו עוברים לירמיהו בפרק למד וו. מי שזוכר את פרק למד וו, זה הפרק שבו הקדוש ברוך הוא מצווה על ירמיהו לכתוב את הספר. סתם הנביא ולא פירש על איזה ספר מדובר. על פי מדרש חז"ל שנראה מיד, מדובר על מגילת איכה, על מגילת קינות. פשוטו של מקרא יותר מושך לכיוון שמדובר על ספר ירמיהו, על כל נבואות התוכחה של ירמיהו. ירמיהו מכתיב לברוך בן נריה את הנבואה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, ברוך שומע מפי ירמיהו, כותב על הספר, מקריא באוזני העם, הם כמובן מקבלים, אבל מי שלא מקבל זה המלך יהויקים, ולא רק שהוא לא מקבל, אלא מה הוא עושה? מי זוכר? קודם רב שקה, שלפתם מיד. מה עושה המלך יהויקים? זורק אותו לאן? לאש, אל האח המבוערת, יושב יהויקים בבית המלך, ומשליך את המגילה של ירמיהו אל האש, ירמיהו כמובן לא מתייאש, ומצטווה לכתוב מגילה נוספת, וברוך בן נריה כותב מגילה נוספת, שהיא אפילו עוד יותר מפורטת מן הקודמת, כמו שכתוב שם בסוף הפרק. טוב, כמו שהתנצלתי כבר בעבר, אנחנו לא לומדים עכשיו ירמיהו, אבל בעצם כל הפרק כולו, פרק שלם, פרק למדבר בירמיהו, מדבר על העניין הזה. ובכן, ספר תורה שנשרף מנעלה, מניין שהם רואים ששופים ספר תורה צריך לקרוא, דכתיב, והיא כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, כך עושה יהויקים, כאשר מקריאים בפניו את אותה מגילה שכתב ירמיהו. אז אם כן, מניין למדנו שכאן צריך לקרוא, אז הגמרא מיד תענה על זה, ותאמר שאנשים שהיו שם לא קראו מכאן שצריך לקרוא, אבל עוד לפני כן מתעכבת הגמרא על הביטוי שלוש דלתות וארבעה. מה זאת אומרת שלוש דלתות? איך אפשר לקרוא דלתות? אז כנראה הכוונה שלוש שורות, או שלוש פסקאות, זו כנראה הכוונה. אם כן, אומרת הגמרא, מה היא שלוש דלתות וארבעה? אמרו ליהויקים, כתב ירמיה ספר קינות, שוב, לפי מסורת חזל, המגילה שאותה כותב ירמיהו, מכתיב לברוך בן נריה, זה לא ספר ירמיהו, אלא מגילת איכה, שגם אותה כמובן על פי מסורת חזל חיבר ירמיהו. ואם כן, אמרו ליהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות, ירושלים עוד עומדת, אבל ירמיהו כבר כותב קינות. אמר לו, מה כתיב בי? פסוק א', איכה ישבה בדד. אמר לו, אנא מלכה. כלומר, לא נעים, לא נחמד, אבל אני עדיין המלך? גם אם איכה ישבה בדד, העיר רבת ים הייתה כאלמנה, אבל מי המלך שלה? אני? צויה. אמרו לי, פסוק ב', בחות תבכה בלילה ודימתה הלחיה. טוב, אין לה מנחם מכל אוהביה. אמר, אנא מלכה. בסדר, אבל אני עדיין נשאר המלך, גם במצב כזה. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, פסוק ג' באיכה. אבל עדיין אנא מלכה, כלומר אפילו אם יגלו את כולנו, אני עדיין נשאר המלך. כלומר אני המנהיג. דרכי ציון אבלות, אנא מלכה. אז קוראים לפניו כבר ארבעה פסוקים, והוא אומר, לא נעים, לא נחמד, אבל כל עוד אני נשאר המלך, אני מוכן לחיות עם זה בשלום. הגענו אחרי שלוש וארבע דלתות, כלומר אחרי ארבעה פסוקים הגענו לפסוק ה', היו צריה לראש. זה אומר שאתה כבר לא הראש, שצריה הם עכשיו הראש. כלומר לקח ליהויקים להגיע עד פסוק ה' בפרק א' באיכה, כדי להבין שירמיהו קורא תיגר כנגדו, כי הוא אומר היו צריה לראש. אמר לו, מה נאמרה? נו, רגע, 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 פה זה כבר לא מקובל עליי, שהיו צריה לראש. מה המשך הפסוק? היו צריה לראש אויבי השלור, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה. כלומר, אומר, אמר להו מן אמרה, מי אמר שאני כבר לא הראש? הקדוש ברוך הוא, מיד קדר כל הזכרות שבה ושרפן באש. ואז הוא בעצם משליך את אותה מגילה אל האח המבוער. ולחזור לענייננו, והיינו דכתיב, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם. מכלל דבאו למקרא. כלומר, הנוכחים שם באותו מעמד שיהויקים שורף את המגילה, לא קוראים את בגדיהם. מכאן יש לדייק. שבאמת מי שעד לשריפה של ספר תורה חלילה אכן צריך לקרוא את בגדיו, רק הם לא יכולים היו לקרוא את בגדיהם מאימתו של המלך. אמר לי רב פאפה לאביי, ואימר משום שמועות הרעות. כלומר, מי אמר שהם קראו בגלל שהוא שורף את המגילה? אולי הם קראו בגלל מה שכתוב במגילה, בגלל התכנים שירמיהו כתב. אמר לי, שמועות רעות באישת המיהבו, זה עוד לא קרה, אנחנו מדברים על יהויקים, זה עוד לפני החורבן, ולכן הם לא קראו על השמועות הרעות, אלא קראו על עצם שריפת המגילה. אמר רבי חלבא, אמר רב הונא, הרואה ספר תורה שנקרא, חייב לקרוא שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על הכתב, שנאמר, אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים. ואכן, בספר תורה יש שתי קדושות. קדושה אחת של ספר תורה, מה שקרוי אצלנו, קדושת החפצה, קדושת הגביל. אבל הקדושה השנייה שיש בספר תורה היא קדושת האותיות, כלומר, קדושת התוכן. מי לא זוכר את סיפור רבי חנניה בן טרדיון על גבילין נשרפים ואותיות פורחות באוויר. כלומר, קדושת הגבילין הכוונה קדושת החפצה של ספר התורה כשלעצמו, קדושת האותיות הכוונה התכנים שיש, המשמעות שיש באותיות הפרוחות באוויר. וכשמישהו שורף ספר תורה, אז הוא בעצם שורף גם וגם. אז נכון, הדוגמה שנתתי היא לא טובה, כי ירצה רבי חנינא בן תרדיון, הוא בעצם אומר, לא, האותיות פורחות באוויר. את האותיות אי אפשר לשרוף. אבל טכנית, בפועל הכל נשרף. ולכן חייב לקרוא שתי קריאות, אחד על הגביל ואחד על הכתב, שנאמר אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים. מספר את הגמרא, רבי אבא ורבונה ברכיה, אבויות וקם את רבי אבא, בא להיפנוי, רצה לעשות את צרכיו, ולכן שקלי לתותפתי, הוריד את התפילין, ואחתי, אבי סדיה, מניח את התפילין על הקרית בצד. עתה, בת נעמיתה, איזשהו בעל חיים, לא משנה בדיוק איזה, בא למבלעי, ורצה לבלוע את התפילין, זה כמו שריפה של, של תשמישי קדושה. אמר, אם זה היה קורה, אם אותו בעל חיים היה מצליח לבלוע את התפילין, השתי חייבי לי שתי קריאות, כמו שלמדנו, שצריך לקרוא גם על האותיות וגם על הקלף. אמר לי, מנה לך, והיה בדידי אבה עובדה, ואתה לקמד רב מתנה ולא אבה בידי, אתה לקמד רב יהודה, ואמר לי, אחי אמר שמואל, לא אמרו אלא בזרוע, וכמה עשה שהיה, מה פתאום? מה פתאום? אם בעל חיים בולע את התפילין, זה לא סיבה לקרוא, כי זה לא כמו מעשה שהיה. אז לשון רשי כאן, תראו, זה לא כמעשה שהיה, אומר רשי דיו יקים, אבל דנעמיתה דמצי להציל לא מקרא. המפרשים קצת מתלבטים מה רשי מתכוון עם העניין הזה של האם אפשר היה להציל או אי אפשר להציל, כלומר שלא יכולים היו להילחם ביו יקים להציל את הספר ולכן חייבים קריאה, אבל במקום שבו אפשר היה להציל אז לא חייבים קריאה, זה לא לגמרי ברור, ועל כן רוב הראשונים מסבירים זה לא עניין של אפשר להציל או לא, אלא מה ההבדל ממעשה שהיה, שמעשה שהיה זה לא סתם ספר תורה שנשרף מאליו, אלא זה ספר תורה שנשרף במזיד. כלומר, מה שאמרנו שחייבים לקרוא על שריפת ספר תורה, זה דווקא בספר תורה שבכוונת מכוון ובמזיד, בא מישהו ושורף אותו, על זה צריך לקרוא. חלילה, לצערנו, היו דברים כאלה של אסונות שפרצה דלקה בתוך בית כנסת או בתוך בית מדרש, ונפגעו גם ספרי תורה, אבל על זה לא חייבים קריאה, כי זה נשרף מאלה. אלא אם כן, ולצערנו גם זה היה, מקרים של הצתות מכוונות וכו' וכו', אבל שוב, העניין כאן הוא שבאמת זה לא כמעשה שהיה, ולכן לא חייבים קריאה על אותו בעל חיים שפוגע בתפיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, על הרי יהודה, מנהלן, דכתיב, ויבואו אנשים משכם, משילו, משומרון, 80 איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגונדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם. אנחנו מדלגים ממש לקראת סוף ספר ירמיהו, זה הפרק שמדבר על, זה לא פייר המבחנים האלה, אבל צריך ללמוד תנ"ך, בסדר? חבר'ה, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. הפרק הזה זה הפרק של צום גדליה, בסדר? אלה אנשים שבאו לירושלים, לא שמעו על המקדש שנחרב, כנראה זה הסיפור, ואז הם פתאום מגיעים לירושלים ומוצאים את ירושלים חרבה. והם פוגשים את ישמעאל בן נתניה וכולי, כל הסיפור שיש שם סביב הריגתו של גדליה, לא ניכנס לזה עכשיו. יש קשר מסוים בין הפרק הזה על צום גדליה לבין אותו סיפור על יהויקים השורף את המגילה, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. נדמה לי שגם על זה שמעתי פעם שיעור מן הרב בדן. הפרקים האלה קשורים, זה אותם אנשים, כלומר בניהם של האנשים שעמדו לפני יהויקים הם האנשים מהחבורה ש... אבל זה נושא לדרשה אחרת, בסדר? לא לעכשיו. על כל פנים, בואו רק למדנו שאותם אנשים שבאו משכם, משלו ומשומרון ולא שמעו על חורבן המקדש, קראו את בגדיהם. ומכאן למדנו שבאמת הרואה הרי יהודה או הרואה את ירושלים מחורבנה או את המקדש מחורבנו חייב לקרוא. אמר רבי חלבו, אמר אולה בירה, אמר רבי אלעזר, הרואה הרי יהודה בחורבנן אומר, הרי קודשך היו מדבר וקוריה. רואה ירושלים מחורבנה אומר, ציון מדבר הייתה, ירושלים ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה וקוריה. בית המקדש בחורבנו אומר, בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היו לחורבה וקוריה. ואם כן, יש קריאה על הרי יהודה, יש קריאה על ירושלים, ויש קריאה על מקום המקדש. ראינו בברייתא שקוריה על המקדש, הוא מוסיף על ירושלים. אומרת הגמרא אומינו, אחד השומע ואחד הרואה, כיוון שהגיע לצופים, קוריה, וקוריה על המקדש בפני עצמו, ועל ירושלים בפני עצמה. כלומר, משהו שאלה שני קראים שונים, וזה לא שהוא קורא על המקדש ומוסיף על ירושלים. עונה הגמרא לוקשיא, הדפגה במקדש ברישא, הדפגה בירושלים ברישא. כלומר, אם הוא באמת ראה קודם את המקדש, איך זה יכול להיות שהוא ראה את המקדש בלי לראות את ירושלים? אז רשי כאן אומר, שנכנס בתוך שידת איבה ומגדל. כלומר, נכנס בתוך איזשהו כלוב סגור, בתוך ארון סגור, לא ראה איפה הוא נמצא, ופתחו לו את זה רק כשהוא מגיע למקדש, ואז הוא קורא על המקדש ומוסיף על ירושלים. אפשר גם להבין איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שהוא רואה קודם את המקדש לפני שהוא רואה את ירושלים? מה? מה זה הצד השני? יפה מאוד. אם אתה מגיע מכיוון מדבר יהודה, אם אתה מגיע מכיוון מזרח, ואז אתה בעצם לא כל כך פוגש את ירושלים, אלא ישר אתה פוגש את מקום המקדש. ואז הוא קורא על המקדש ורק מוסיף על ירושלים. לעומת זאת, אם הוא הגיע בדרך המלך ורואה קודם את ירושלים, אז הוא קורא הקרע אחד על ירושלים, וקורא הקרע נוסף על המקדש, וכאמור כל זה לא קשור לקריאה נוספת, קריאה שלישית במספר, שהיא קריאה על הרי יהודה. בדברי הפוסקים לדורותיהם יש דיון נרחב לגבי העניין הזה של קריאה גם על הרי יהודה, גם על ירושלים וגם על המקדש. כבר הבית יוסף בסימן תקס"א מביא מחלוקת מאוד מעניינת, מה דינן של ערי יהודה שהן לא חרבות אבל הן אינן בשלטון ישראל. מקריא את הבית יוסף, והי ערי יהודה בחורבנן דקאמר, דהיינו שהן חרבות ואין בהן יישוב כלל, אבל אם יש בהן יישוב אף על פי שהן בידי גויים, היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוא, אבל אפשר דכל שהיו בידי גויים אף על פי שיש בהן יישוב בחורבנן מקרא, אומר המחבר וכן עיקר. כלומר הקריאה על ערי יהודה היא בעצם קריאה, מה הספק כאן של הבית יוסף? האם הקריאה היא על החורבן המדיני, או שהקריאה היא על החורבן הפיזי? לפי הדעה הראשונה, זה דווקא על החורבן הפיזי, ולכן אם העיר עומדת, לא קוראים. לפי הדעה השנייה, אם היא עומדת, אבל היא בידי גויים, אז כן צריך לקרוא. כי הקריאה היא על החורבן המדיני. למה נפקמינה? נפקמינה למשהו שהפוסקים התחבטו בו לדורותיהם, וביתר סט בדור האחרון, האם המושגים האלה קיימים גם היום? כאשר גם אם המקדש לצערנו עדיין לא נבנה, אבל ירושלים בנויה והר הבית בידן, האם גם במצב כזה עדיין יש חיובים של קריאה? אז כבר הרב טיקוצ'ינסקי כותב בספר ארץ ישראל שלו, שבזמננו לא נהגינה לקרוא על ערי יהודה זולת ירושלים. חדה, כי ערי יהודה אינן ידועות, ושנית, בזמננו שבאים מצד מערב, לא מצד דרום, בסדר? כאשר מגיעים לירושלים, מגיעים מכיוון המרכז, מכיוון מרכז הארץ, אין פוגעים לפני ירושלים בערי יהודה. אז הרב טיקוצ'ינסקי רק כותב שהמנהג הוא לא לקרוע על ערי יהודה. רב מוישה בתשובה באגרות משה באורחה עם חלק ד' כותב, מסתבר שאף שעדיין לא נגאלנו בעוונותינו הרבים, אין לקרוע בראיית ירושלים, מאחר שהיא בחסדי השם יתברך בנויה לתפארת. אז הרב טיקוצ'ינסקי ביטל את הקריאה על ערי יהודה. רב מוישה אומר שהמנהג הוא לא לקרוע אפילו על ירושלים, כי סוף כל סוף ירושלים בנויה ואינה על כל פנים ברשות עובדי האומות. אז זה שתי תשובות של רב משה פיינשטיין, גם באורחה עם חלק ד', גם באורחה עם חלק ה', ורב משה מביע את אותה עמדה בשתי התשובות. ספר לנתיבות ישראל על הרב צבי יהודה, ועכשיו יציינו שבוע הבא, נכון, 40 שנה להסתלקותו של הרב צבי יהודה, אז מובא שהרב צבי יהודה, אני אקריא את הלשון שם בלנתיבות ישראל, מנהג אחד, שהוא מדי רבנן מובהק, התיר לעצמו בכל זאת הגאון הרב צבי יהודה קוק לבטל, והוא הקריאה לחורבן. המשנה ברורה ושאר המפרשים מסבירים את הביטוי בחורבנן מעבר למשמעות הפשוטה שאפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, אז מקרה מחורבנה. ואף לפני הכותל לא קרא הרב צבי יהודה, על אף שלגבי בית המקדש לא נאמר בדין הביטוי בחורבנו, וניתן היה לטעון שלגביו לא תלויה הקריאה במי ששולט בו, אבל בעצם האבל על חורבנו. ובכל זאת הסביר הרב צבי יהודה שהאבלות האמיתית על בית המקדש היא בגלל יד הגויים ששולטת בו, ואילו כיום אנחנו שולטים על הכותל ועל הר הבית גם אם יש בו מסגד, והעיכובים להקמת בית המקדש הם עתה מצידנו עיכובים הלכתיים ופוליטיים. יפה, אז זה סגנונו המיוחד של הרב צבי יהודה, ואם כן הרב צבי יהודה ביטל אפילו את הקריאה על מקום המקדש. אפילו מזה הוא הסתייג, הוא אמר גם כאן זה חוזר לאותה חקירה שראינו בבית יוסף. דהיינו לאותה חקירה, האם הקריאה היא לחורבן המדיני או הקריאה היא לחורבן הממשי, וגם אם המקדש עדיין חרב מבחינה ממשית אבל לא מבחינה מדינית. הדבר הזה הוא כמובן איננו מוסכם, גם שלמה זלמן במלכת שלמה, הרב אוזנר בשבט הלוי, מסתייגים מהגישות האלה מאוד, אומרים שוודאי שגם בזמן הזה יש חיוב קריאה על ירושלים, ודאי וודאי שיש חיוב קריאה על מקום המקדש, באמת יש רבים שלפחות על העניין הזה של מקום המקדש, כן נוהגים לקרוא, היו עמדות תצפית שממש היו ידועות כעמדות שבהן באים וקוראים, למשל בארמון הנציב, או כמו שראינו כאן מפורש בסוגיה שלנו, שהמקום שבו עומדים וקוראים הוא כמובן הצופים, כיוון שהגיע לצופים, בהחלט ניתן לשער שמדובר על הר הצופים שלנו, זהו המקום שאליו מגיעים וממנו רואים את ירושלים, כמו שאנחנו לומדים למשל איפה, מישהו זוכר? הגמרא מאוד מאוד מפורסמת בסוף מסכת מכות, כאשר רבי עקיבא והזקנים היו עולים בהר הצופים, ומשם הם רואים שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ואם כן, מרבי עקיבא ועד אביגדור המאירי, שכתב מעל פסגת הר הצופים, משתחווה לחפיים, שלום לך ירושלים, הר הצופים הוא המקום שממנו צופים על ירושלים, וזה המקום שממנו אפשר להבחין במקדש. האם זה אותו צופים שנזכר גם בסוגיה בפסחים, שמי שנזכר שיש לו בשר קודשים עד הצופים ויותר מן הצופים, זו כבר שאלה אחרת. שוב לא הספקנו. מה נעשה? זה ממש בעיה. טוב, אז רק פה נגיע לעמוד ב' ונעצור, ויכול להיות שביום רביעי אז נצטרך להאריך כדי שביום חמישי באמת נוכל לסיים. היא אומרת, הגמרא תנו רבנן וכולן רשאים לשוללן ולמוללן וללוקטן ולעשותן כמיל צולמות, אבל לא לאחותן. כלומר, כל הקראים שאמרנו שאינם מתאחים, אז כפשוט או לא מתאחים, אבל מותר לתקן תיקון קל של תפירה או איזה סיכת ביטחון, אבל לא תיקון גמור, אמר רב חיסדא, ובאיחוי אלכסנדרי, שזה איחוי מאוד איכותי, שהבגד נראה, כמו שקראו אצלנו, כמו חדש. להיות שנראה כמו חדש, אז תיקון כזה אסור לעשות. תנו רבנן, הצד השני של ההלכה שאמרנו זה שהקורע מתוך השלל, מתוך המלל, מתוך הלקט, מתוך הסולמות לא יצא. כלומר, אם הבגד כבר היה קרוע, ואתה קראת מקום קרוע, אז לא יצאת ידי חובת קריאה. לעומת זאת, אם הבגד היה מתוך האיחוי יצא, וגם על זה אמר רב חיסדא, ובאיחוי אלכסנדרי. תנו רבנן, רשאי להופכו למטה ולאחותו. כלומר, אף על פי שהקרע לא מתאחר, אבל אתה יכול להפוך את הבגד. כלומר, שהחלק העליון של הבגד יהפוך להיות החלק התחתון, ואז זה כבר לא מקום קריאה. זה מקום הרגליים, ולכן ממילא מותר לאחות. רבי שמעון בן אלעזר גם בזה אוסר לאחותו, וכשם שהמוכר אסור לאחותו, ככה לוקח אסור לאחותו, כי כאמור, כאשר יש קרע שאסור באיחוי, אז הוא אסור באיחוי, נקודה. וגם אם אני אמכור את הבגד למישהו אחר, אותו אדם לא יוכל לאחות את הקרע בעצמו, ולפיכך מוכר צריך להודיע ללוקח, דהיינו שהקרע הזה הוא קרע שקראתי והוא קרע שאינו מתאחה, על אבי ועל אמו, על ירושלים והמקדש, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן למצבים כאלה, באמת אין אפשרות לאחות את הקרע, כאמור לא רק המוכר, אלא גם הלוקח. אז אני מקבל את דין התנועה ואני עומד כאן, למרות שלא סיימנו את דף כ"ו, מחר תמיד יש לנו רק חצי שעה כי יש עוד שיעור אחרינו, ולכן ביום רביעי אני כבר מודיע מראש, אולי נצטרך טיפה להאריך, כדי שנצליח לעמוד בזמן לסיום שביום חמישי. ערב טוב לכולם.